השיעור הראשון שלנו בספר מוסר אביך של הרב קוק זצ"ל. נא לפתוח מוסר אביך הקדמה. זה השיעור הראשון, ובעזרת השם התווסף לשיעור מידות הראיה בכתבי הרב. ואני רוצה, לפני שאנחנו ניכנס לעומק הספר וההבנות העמוקות שיש בו, תסתכלו, כתוב אתכם מעין הקדמה, נכון? יש לכולם טוביה? מעין הקדמה. זה לא משנה, מה שחשוב שיהיה את הנאמר. לא, ספרים יכולים להיות שונים. שמחתי ואמרתי, ביקשתי שיהיה אותו ספר יותר קל, אבל רבותיי, מעין הקדמה. אבל לפני שאנחנו הולכים למעין הקדמה, אני רוצה רק לקרוא את הדבר שכותב הרב זצ"ל במילים שלו. אומר הרב, נראה, תסתכלו בפנים, שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב רק אם יסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה, בין הפרטים ואפילו הכוללים, גם כן יותר יבין על ידי מה שיחדש בהם מרוחו. ומישהו כבר באופן זה של הדעת שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו, אי אפשר לו לבוא אל השלמות אם לא יעבוד בשכלו בזה. לא נבהר את דברי הרב כרגע, אבל נפתח בדבריו. רבותיי, נשאל שאלה, בשביל מה צריך ספרי מוסר? מה זה מוסר?
מסר.
עוד?
התנהגות.
אוקיי, עוד רעיון, אבל בשביל מה צריך ספר? ספר מוסר. מה תפקיד המוסר? שלמה המלך אומר, שמע בני מוסר אביך. למה? אז מה זה מוסר? הכוונה. הכוונה. למעשה המוסר דומה למציאות היום יום שלנו, כמו שוטר תנועה שעומד במקום שאין רמזור, שאין מה שמכוון את התנועה, שאין מה שמבסס את כל מה שקורה, והוא עומד ומבסט. זה לכאן וזה לשם, זה לפה, זה עצור, זה תמשיך. כלומר, למעשה המוסר הוא משמש כפקח. כן? כביקורת על ההתנהלות היומיומית של האדם. זה תפקיד המוסר. אבל בשביל מה צריך ספר? וחייך. כל בן אדם יש לו מה? מה יש לכל בן אדם? מוסר. אנחנו אנשים מוסריים. אדם צריך ספר. מילא אני מבין ספר במתמטיקה צריכים לכתוב, כי לא כולם יודעים מתמטיקה. לא כולם מכירים את הכללים, צריכים ללמד אותם. אבל להתנהג באופן מכובד, בדרך ארץ, זה כל בן אדם יודע. למה צריך ספר? כן.
יכול להיות שיש כאלה אנשים שהמוסר שלהם עקום.
או, אתה אומר, יש מוסר עקום. אוקיי, דוגמה. תנו לי דוגמה למוסר עקום.
האדם שלא יודע איך להתנהג עם אנשים חשובים ורק עם השכנים שלו.
אוקיי, אז זה מוסר
שצריך... עובדי משפחה ולא אנשים אחרים.
אוקיי, יפה. כלומר, יש לו איזה קושי בהתנהלות מול אנשים כאלו או אחרים. עוד. דוגמה מההיסטוריה האנושית. רק עכשיו, קראנו בפרשה, פרשת נוח, מה הייתה הבעיה שלהם? הם היו אנשים מאוד מוסריים, מאוד. לא לגנוב, מה, אני אגנוב? אסור לגנוב. אבל מה, מלאה הארץ? פחות משווה פרוטה לא נחשב. ותארו לעצמכם שבגיע בימי נוח, חקלאי, כי אז רובם היו חקלאים, עסקו או בגידול, גידולי אדמה או בבעלי חיים. ובא לשוק עם פסטה של קלמנטינות. קלמנטינות. והוא רוצה למכור קלמנטינות. בא, כל אחד בא שם עומדים איזה 100 איש לפני הפסטה, הוא כבר חושב, וואו, עשיתי את היומית, וכל אחד בא אומר לו, תגיד לי, כמה עולה קלמנטינה? אומר להם, קילו עולה ככה וככה. טוב, תשקול, שוקל, בודק, טוב. לוקח אחד, אומר, כמה זה? אומר, זה לא מוכר, זה אין לו לבד, זה רק בקיל. אומר, טוב, תודה רבה, והולך. כל אחד לקח לו רק למנתינה אחת. מה נגמר לו בבסטה? אין לו כלום, כמה כסף רוויח? כלום. הפסיד הכל. פחות משווה פרוטה, זה לא נחשב גזל. אז אני אהיה צדיק, אני מוסרי, אני לא גונב. עקפתי את המוסר. זאת אומרת שאם אין איזה משהו ברור, מפת דרכים של התנהגות של האדם, ואדם יכול לקרוא לעצמו מוסרי ולהיות עבריין עצום. אתה צריך איזה ספר כללי, זה ספר של מוסר, הדרכה של נוסחאות, A ועוד B שווה C, זה וזה זה כך, ולא נתון לאיזה רעיונות אישיים פרטיים, כל אחד איך שבא לו. אנחנו לעולם אין לנו חשק ורצון לאכול בשר אדם, כי זה לא מוסרי. להרוג מישהו בשביל לאכול אותו? זה לא מוסרי להרוג. אבל אצל הקניבלים זה דבר לגיטימי, מותר, צריכים לאכול, לא? אני אוהב בשר טרי, למה להזיק במקרר? תופסים מישהו, זה בשר טרי. כלומר, אנחנו רואים שהמוסר של האדם יכול להשתנות לפי איך שבא לו. הנאצים ממח שימם היו מגדולי בעלי התרבות לפני 70 שנה. אנשים מתורבתים עם מוסר גבוה מאוד. אנשים שייצרו דברים לאנושות באופן, אני חושב, כמעט ולא היה באותה תקופה אומה כזו נאורה. ותראו מה הם עשו, לא צריכים להרחיב. ברגע שהם החליטו שסוג מסוים של אנשים הם לא אנשים, זהו, ככה החלטתי. אז איפה המוסר? לא, זה בסדר. בזמן שהיה בארצות הברית, אמריקה, ולפני שהיה הברית בין הצפון, דרום, היו קבוצות, סליחה, שמבחינת הנצרות, שהיא בכלל עבודה זרה, אבל גם בתוכה יש קבוצות, כל מיני שיטות. וקבוצה אחת הייתה באיזה אזור מסוים, ותושבים שם במקום, לא אהבו אותם, לא יודע מה, הגיעו לסכסוכים, סכסוכים הגיעו לאלימות, ו... הרגו את המנהיג של אותה קבוצה. אותה קבוצה ברחה משם, הלכה לגור באיזה מקום, עוברים שנים. ועד אותה תקופה, באמריקה, אנשים נדדו ממקום למקום כדי להגיע להתיישבות, ושם להישאר. וקבוצה אחת כזו מאותה עיר, שלא קשורים בכלל לעניין, בדרך אל קליפורניה, הגיעו למקום ששם ישבו אלה שברחו. והקימו לעצמם יישוב. והם נותנים להם להיכנס, הם עוקבים אחריהם, ואחר כך הם אומרים, תשמע, הרי צריך, הם הרגו לנו את המנהיג, גרמו לנו לעזוב את הבתים שלנו, אבל זה לא האנשים האלה בכלל, זה אנשים, לא משנה. ויוד וגם הם שייכים לקבוצה שמתנגדת לאמונה הנוצרית שלנו, כמו שאנחנו רואים. אז אנחנו נרוויח שני דברים. אחד, אנחנו נהרוג את כולם. נשים, ילדים, זקנים, כל מי שנמצא פה עכשיו שהם הגיעו אלינו. ואנחנו נגאל אותם מאמונתם הכוזבת. הבנתם? פתאום נהיה תירוץ דתי ומרגו את כולם. שום סיבה. איבה מוסר? לא, זה בסדר, כי זה גאולה נצחית. כלומר, אנחנו גם יכולים לראות בעצמנו איך אנחנו, מי שלא למד מוסר מסודר, מי שלא נצמד לכללים שלא הוא קובע. כי כשאדם קובע כללים הוא יכול לשבור אותם בשנייה. כשמתחשק לו, שפתאום יש לו תאווה גדולה. בא הרב אומר, נראה שאי אפשר. שימו לב איך שמה נאמר, אני לא זוכר בעל פה כרגע, אני אסתכל שוב בנייר. אי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, רק אם יסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו. צריך ספר מוסר, צריך ספר עם הנחיות, צריך ספר עם כללים שתדע כשאתה עובר עליהם, וכמו שעברת ברמזור אדום, שתדע שאתה לא בסדר, ואין לך כיסוי. זה לא כמו שתגיד, טוב, עכשיו אני ככה, מחר אני ככה, ואז אתה רגוע. לא, אתה לא בסדר. אין כיסוי. אתה לא יכול לחסות את עצמך בעלי תאנה, להגיד זה בסדר. אוקיי? לכן, ההגדרה של חוכמת המוסר, אם ככה, בחז"ל היא זוכה להגדרה מאוד מעניינת. איך קורא לזה הרב? נראה שאי אפשר מה? חובות הלב. או חובת הלב. מישהו מכיר עוד ספר מוסר שנקרא חובת הלבבות? איך? חובת התלמידים זה משהו אחר. נכון, הוא דומה למוסר, אבל חובות הלבבות או חובת הלבבות, כי המוסר צריך לבוא מאיפה? הוא צריך להיות בלב. הוא צריך להיות הדבר שמניע את החיים. מה עושה הלב? תגידו לי. מה עושה הלב בגוף? מזרים את החיים. בן אדם שהלב הפסיק לעבוד, הוא לא חי. כי הלב הוא נותן את המשאבה, את הפוש, הוא מעביר את כל הדם, חמצן, את הכל לכל המערכת. אין לב, אין מערכת. במחשבים, נקרא לזה, זה המוח של המחשב, ה-CPU. כל המחשב עובד על דבר כזה קטן, זה הכל. אם זה מתקלקל, המחשב לא עובד. או שהוא מתחיל זייף, עד שהוא קורס. חובות הלב. לכן למעשה, המטרה של ספרי המוסר זה, יש כמה גישות. יש גישה שאומרת מוסר זה מלשון לייסר. אז אני אראה לך כמה הדברים שאתה עושה הם נוראים. דוגמה לספר כזה, מסילת ישרים. מה כותב הרמח"ל? מעלה של זה, מעלה של זה, החיסרון, תסתכל מה נהיה, תראה איך זה נראה, זה רע. מול המעלה תראה איך זה צריך להיות. יש הרבה ספרי מוסר, ובמיוחד מתנועת המוסר שהייתה בנוברדוק, הסבא מנוברדוק, ותלמידיו אחר כך, הרב דסלר ועוד, כלומר, השיטה הליטאית המוסרית היא שיטה מייסרת, שאומרת לך, תראה איך אתה נראה, איך אדם יכול להגיע למדרגה כל כך נמוכה, תפל בעצמך. אבל בדרך של היסורים, יסורי הנפש, יש דרך אחרת אומרת, תשמע, נכון, יש בעיה, אבל בוא נראה איך אנחנו לוקחים את הכוח מתוך הבעיה ויוצאים ממנה לאור. כלומר, מה שממוקד, מה זה? ההתבוננות החיובית, לא על הדבר הלא בסדר, אלא על מה? על איך יוצאים מזה. נכון? מה אתם מעריכים הרב קוק בשיטתו? הוא מייסר או לא? הוא יגיד לך בדיוק אבל בצורה של האור שבדבר ולהוביל אותך החוצה. אחת דוגמאות היפות, אני דיברתי על זה אצלי בבית הכנסת השבת. אתם יודעים, מנחם תקשיב, במדרש יש מדרש מדהים. תגידו לי, מי זוכר מכם מאמרי חז"ל שמדברים על המעלה המיוחדת של דור המדבר? מי זה דור המדבר? מי זה? לא שמעתי. בני ישראל, כן, שמה, עם ישראל שמה? שיצא ממצרים. מה הוא קיבל בדרך? מה הוא אכל? מן. מן זה אוכל של מלאכים. קיבל מה? והר סיני תורה. כלומר זה דור מיוחד, יש לו משכן, יש לו תורה, יש לו אוכל של מלאכים, ניסים, עננים. וואלה, זה דור מדהים. דור מדהים, נכון? גם פה ושם היו כל מיני נפילות. אבל בסך הכל הדור היה דור שנחשב אחד הדורות המעולים ביותר שהיה לעם ישראל בדרך. של התקומה שלו. מה אתם אומרים על דור המבול? איזה דור זה? הדור המושחת ביותר באנושות. נכון? כי השחיל כל הבשר את דרכו לארץ. לכן הוא נמחה, לא נשאר לו כלום חוץ מנוח. אף אחד לא נשאר. יש מדרש אומר שחוק בלך, הבשן טפה שם. בסדר, אבל בעיקרון לא ניכנס לזה. אבל, לא נשאר אחד. חוץ מנוח, רק מי שבטבע ניצל. בואו, מנחם, לא עכשיו. לא עכשיו, אני יודע, אבל לא רוצה להתעכב על זה. אוקיי? תמר, אתה שמקשיב? ממילא, רב אחא, שמעתם מה השם הזה רב אחא? רב אחא עושה לנו משהו בראש מוזר. רב אחא במדרש, בספר שמות, אומר דבר מדהים. אומר, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לדור המדבר ארבע מתנות. עזרה, לדור המבול. לדור המבול ארבע מתנות. לדור המושחת הזה. ברוך הוא רצה לתת מה? בוא נראה אותך. מה הוא רצה לתת להם? לפני שהוא השחיד אותם. מה הוא רצה לתת להם? זהו, דממה. תחשבו רגע. תורה. יפה, תורה. הם היו ראויים למעמד הר סיני. רצה לתת להם תורה. כן, רגע, זה אומר רבך, הלאה עוד. מה עוד? קורבנות, זאת אומרת, אתה יודע, מקדש. מקדש זה כהנים, זה לוויים, זה עבודה במקדש. אומר הרב, רצה לתת להם תפילה. רצה לתת להם ייסורים, כדי שיוכלו לחפר על הבנות. אז תגידו לי, רגע, לא הבנתי, זה בדיוק כמו דור המדבר. השוואה. עם ישראל מקבל תורה, עם ישראל מקבל קורבנות, יש משקל, עם ישראל מקבל תפילה, עם ישראל מקבל ייסורים כדי לחפר. הלו, רב אחא, מה קרה? איך אתה משווה את דור המבול המושחת הזה לדור המדבר המעולה הזה? נו, יש לכם רעיון לפתור את זה? את הקושייה? מה אתה אומר? אין. זה די דומה, גם אצלי בית הכנסת ככה אנשים פתאום. אמרתי להם, תראו, מישהו מכם שמע על רבי צדוק מלובלין? רבי צדוק מלובלין כתב ספר שנקרא צדקת הצדיק. ושם הוא מסביר הסבר מדהים נפלא. אומר רבי צדוק מלובלין, תגידו לי, והזכרנו את זה בדברים אחרים של הרב זצ"ל, דומה בתפיסה. יצר! זה טוב או לא טוב? זה טוב! זה טוב! זה רק טוב. כאשר ביום השישי של הבריאה, וזה בבראשית קראנו, וירא אלוהים, הנה כל אשר עשה טוב מאוד, נכון? אומרת הגמרא, מה זה טוב מאוד? זה יצר רע. מה? אומר הרב קוק זצ"ל, תגיד לי, אם אתה לא יהיה לך יצר, כלומר תאווה, רצון, לאכול, אתה תאכל? אתה תמות מרעב. אם לא יהיה לך תאווה לשתות, אתה תשתה? לא, אתה תמות מצמא. אם לא יהיה לך תאווה, שיהיה לך בית, אתה תבנה או תקנה? לא, אז אתה תהיה ברחוב. אם לא יהיה לך תאווה או רצון להקים משפחה, אתה תתחתן? לא, אז אתה תמות לבד ולא יזכרו שהיית. זאת אומרת, אומר הרב קוק, יצר זה מלשון יצירה, עשייה, רצון לפעול. אומר רבי צדוק מלובלין, אם אדם מרגיש, הוא רואה שיש לו תאווה לדבר מסוים שהוא לא בסדר, שלא ייבהל. אלא שיבין שזו הנקודה שממנה הוא יכול להתפתח. השאלה, למי הוא רוצה להיות דומה? לדור המבול או לדור המדבר? למה דור המבול הגיע לאן שהם הגיעו? כי הם לא רצו לקבל את המתנות. לא רצו לקבל הדרכה. לא רצו לקבל תורה, לא רצו לקבל קורבנות, לא רצו לעשות מה שבא להם. המוסר שלהם יוביל אותם. לאן? מתחת למים. דור המדבר אומר, כן, נעשה ונשמע. אנחנו ניפול, בסדר. אבל אנחנו חוזרים לאן שאנחנו צריכים להיות, כי יש לנו כוח, יש לנו מכוון, יש לנו איזה ספר שמזהיר אותנו בחזרה למקום. לכן רב אחד צודק. אין שום קושייה. הקושייה היא בני האדם. נותנים לך הדרכה, ואתה לא עושה את הכלום. אז אם בן אדם, בלשון שלנו היום, ילמד תיאוריה ויצליח בבחינה, וילך וילמד נהיגה, ויעשה טסט ועבר וקיבל רישיון, ואחר כך הוא ינהג באופן שעובר על החוק, מה יעשו לו? מה? ייקחו לו את הרישיון? זהו. אם יש לך ספר ויש לך כללים ואתה שובר אותם, קיים. ותמלא הארץ חמס. שוברים את כל הכלים? לא משחקים. זהו. ויימח את כל היקום אשר הפני אדם. הספר המוסר בא כדי לתת לנו מפת ניווט בדרכים של החיים. בצד של ההתנהגות היומיומית שלנו בפן המוסרי. מידות הראייה מדברות על המידות של ההתנהגות שלנו, שזה חלק מן המוסר. אומר הרב, מה שנאמר, שמע בני מוסר אביך, יש הבדל בין לשמוע לבין ללמוד. מה ההבדל? יש מישהו רעיון? יש לי מישהו רעיון? מה ההבדל בין לשמוע לבין ללמוד? כן.
לשמוע זה יוצא, ללמוד זה נכנס.
לשמוע אתה פסיבי. הנה עכשיו אנחנו פה שומעים, נכון? אתה שומע? כל אחד, איפה שהוא נמצא. ללמוד מה זה? אתה יושב ומעיין ובוחן בשכל של מי? שלך. אתה פעיל, אתה אקטיבי. מה מחדש הרב? עכשיו תחזרו בחזרה להקדמה שלו, מעין הקדמה. אומר הרב, נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, כלומר בענייני המוסר, רק אם יסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה. למעשה אומר הרב, אומר לנו, רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו חייב לכתוב, מה? יופי, איזה ספר? ספר מוסר לעצמו. אתה תיקח נייר, מחברת, דבדבת, קח לי כתיבה ותתחיל לכתוב לעצמך ספר מוסר. של מי? שלך. שמתאים למי? לך. בשפה? שלך. כי הוא צריך להיות לך. אבל מאיפה אני, מה אני אמציא? אומר הרב, בין הפרטים ואפילו הכוללים, גם כן, יותר יבין על ידי מה שיחדש בהם מרוחו. תבחן את עצמך, תבדוק מה לא בסדר, ותכתוב לך כללים איך אתה לא נופל בבור שנפל. מדהים. הרב גוק אומר שכולנו חייבים, כלומר אנחנו לא יוצאים מדי חובת מוסר אמיתי, אם אנחנו לא כותבים לעצמנו ספר בשבילנו. איך אנחנו צריכים להתנהג? אם ככה, הספר מוסר אביך. למי כתב הרב?
לעצמו.
לעצמו. מדהים.
זה לא מוביל לנו.
אנחנו לא, הוא כתב לעצמו, אנחנו לומדים כי הדברים עמוקים. מזה אנחנו יכולים לכתוב ספר לעצמנו. תבינים, הרב קוק כתב את הספר הזה בשביל עצמו. איך הוא צריך להתנהל? איך הוא צריך להתנהג באופן המוסרי. לכן ממשיך, ומישהו כבר באופן זה של הדעת, שכבר כבר בתוך העסק, כבר הוא כותב, הוא מיישר את עצמו, הוא רושם לעצמו הערות, שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו, אם כבר הוא בעצמו כזה שיש לו כללי מוסר גבוהים, הוא יכול לכתוב לעצמו ולשמור על עצמו, אי אפשר לו לבוא אל השלמות אם לא יעבוד בשכלו בזה, הוא חייב השכל כל הזמן לעבוד לפחות שעה ביום, שעתיים, 10 דקות, רבע שעה, זמן מוגדר שאדם יושב ובודק ובוחן את עצמו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לפני שמעמידים שוטרים שיחפשו גנבים, שעשו סדר בכבישים, לא יודע מה, שים שוטרים לעצמך, תפתח על עצמך, לאן אתה מתברבר. אוקיי? זה מה שאומר הרב. אדם חייב לכתוב לעצמו כללים. זה מה שמובא באנשי המוסר, אני חושב שהרמח"ל גם מזכיר את זה אם אני לא טועה. יש אנשים שקראו להם בכותרת בעלי הפנקסים. שמעתם פעם על בעלי הפנקסים? שמעתם? אני ראיתי אנשים כאלה. אני מכיר את זה, אני רואה שאתה מחייך. המושג, בעלי הפנקסים. לא יודעים מה זה? טוב. בן אדם, ראיתי אנשים כאלה, יש להם פנקס כזה, אתם יודעים, קטן כזה, שתמים בכיס, פנקסון כזה, בכיס. פתאום קרה לו משהו, הוא נפן, נחשב, על המקום הבן אדם, בלי, לא צריך לשמור, בדרך, באוטובוס, עוצר, יושב, סוגר, לא, שם בכיס. הולך הביתה, מגיע לילה. הבן אדם יושב עם עצמו, עובר על היומית. חביבי, אני מחרתי סחורה היום. מחרתי, קיבלתי, הסתובבתי, עשיתי, בוא נראה מה לא בסדר. מה שאני זוכר, מה שנתקלתי. וואו, היום עשיתי פה, דיברתי על זה, ככה, זה, ככה, זה. הוא בודק את עצמו, את המצפון שלו. זה נקרא בעלי הפנקסים. אדם כזה, כשהוא מגיע לקריאת שמע על המיטה, הוא אומר, הרי אני מוכל וסולח, הוא יודע על מה הוא מוכל וסולח. והוא יודע מה לקבל מחר לשנות. אז הם נקראים אנשי מעלה. כן, אנשים ש... למה אנשי מעלה? כי הם שמים לב על מה שעובר עליהם במשך היום. אנחנו כמו סוסים, רצים, יאללה, לא רואים, לא ימינה, לא שמאלה, מה שהבני 5 דקות שכחנו. אנשים האלה עירניים. הם עירניים. מה הוא עושה לעצמו למעשה? הוא כותב ספר מוסר לעצמו. כל יום זה דף בספר. אז זה נקראים אנשי מעלה. מי רואה את הפנקס הזה? רק אני מכיר כמה אנשים כאלה, חברים שלי שהיו בריאים, ואני יודע גם אחד מהם נוהג כל שנה, כל שנה מגיע הימים הנוראים, אלו ככה הוא עובר על כל הפנקס. שנה. קונה יומן כזה. שנה הוא עובר על כל הפנקס, הוא מה זה בסליחות וזה, לא משנה. פלל, בקש מחילה, מישהו יודע, הוא רושם שמות, הוא הולך לבקש סליחה. פגעתי בזה, עשיתי זה ככה, מגיע לפני ראש השנה, כיפור, אומר לקדוש ברוך הוא, שתבח שמו, תראה, מה שיכולתי, עשיתי. מה שלא יכולתי, לא יכולתי. ניסיתי, לא הצלחתי, לא יודע מה. הנה זה, אני את השנה סיימתי, הולך עושה מדורה שורף את זה, כל יום אומר חדש השנה החדשה. ככה כל שנה הוא עושה. זה בסדר, והבן אדם הזה באמת, אתה רואה את העדינות של מה? של הנפש שלו. אדם רגיש, מה זה סופר רגיש? זה לא יאומן, זה לא יאומן איך הוא מרגיש דברים אצל אנשים. הוא מרגיש אצל אנשים, ולפעמים הוא נופל עליך, אומר, תגיד לי, למה אתה ככה? אתה אומר, מאיפה אתה יודע? אני אומר, באוויר, אני מרגיש אותך. זה חי אצלי, אתה חי אצלי, אני רואה אצלך משהו. אתה סתרקת ככה, נגיד, והיום ככה מיירת, וזה לא הספקת לעשות ככה, אומר לך, תגיד לי, מה קרה הבוקר, מה, קמת על אותו, מה, למה? זה לא מסודר. הוא קולט הכל, זה משהו מדהים. כי הוא מוסר הולך. אני חייב להזכיר פה אדם, ובזה אנחנו נסיים את השיעור הזה. כשהייתי בחור צעיר, רווק, למדתי בישיבת ניר, בקרית ארבע, ואמרתי להתחתן, ואז כידוע כל חתן צריך לשבת עם מישהו ולהדריך אותו. יש הלכות, הלכות חתנים, והקלה המיועדת הולכת ולומדת אצל מישהי שהיא מדריכת קלות, בעזרת השם תגיעו לזה. ואני הייתי בישיבה וחיפשתי מישהו מהרבנים בישיבה שאם הוא מוכן לשבת איתי וללמוד איתי הלכות חתנים, בדרך כלל הולכים אנשים נשואים, רבנים נשואים או אנשים שעברו הכשרה ונשואים. אז אמרו לי, תשמע, יש אחד הרבנים בישיבה, קראו לו הרב יאיר אוריאל, צריך לצדיק לברכה, והוא שאלת אם הוא יכול. ניגשתי אליו, אמרתי לו, כבוד הרב, אני רוצה ללמוד הלכות חתנים. הוא אמר לי, בשמחה, בוודאי, קבענו זמן, והייתי מגיע בסדרים, הייתי בא אליו, פעם או פעם בשבוע, אני כבר לא זוכר, והיינו יושבים חברותה. זה היה מדהים. זה פשוט היה מדהים איך הוא לימד אותך דברים עדינים מאוד בצורה כל כך יפה, כל כך רגישה, שזה היה, אין, זה פשוט לא יודע מה זה, מלאך. אבל אז לא ידעתי להכיר מי זה, את הגודל שלו. הוא נפטר, הוא לימד במכון מאיר, גם כן, בעוד מקומות. ואז אני זוכר, כשהגעתי למרכז, היה שיעור קבוע של הרב צבי יהודה במסילת ישרים. קבוע, שיעור מוסר קבוע, היה פעם איזה סיפור ידוע שאכן ולא כל כך התייחסו לשיעורי המוסר. אז הרב אמר שצריכים ללמוד מוסר, משלת ישרים בסדר. אבל היו עסוקים בגמרא ודברים אחרים. יום אחד הרב נכנס לישיבה, ראה שאף אחד לא לומד מסילת ישרים. הוא דפק על הבמה, כך מספרים, אני לא הייתי. דפק על הבמה, אמר, רבותיי, הישיבה נסגרה. לכו במקומות אחרים. ישיבת מרכז הרב סגורה. מה רבנו מה? הוא אומר, אם לא לומדים מוסר, אין טעם לכל הלימודים שלכם. שום דבר. בלי מוסר אין תורה. יש תורה מזויפת. כולם חזרו אותי, לא יפזר. נהיה שעד הרב מבין בעצמו שיעורים קבועים במסילת ישרים. פעם, אחד השיעורים, כך שמעתי, הגיע אדם, שאל את הרב, אמרנו, הרב, אי אפשר, הדרישות גבוהות, איך אפשר לעמוד בהנחיות האלה, בהוראות האלה של הרמח"ל, להיות אנשי מוסר כמו שהוא כותב, אי אפשר, זה לא בשביל בני אדם. אמר לו הרב צבי יהודה, אתה יודע, יש יהודי אחד שקוראים לו הרב יאיר אוריאל. תלך אליו, תשאל אותו אם אפשר. הוא מסילת ישרים שלם. הוא מסילת ישרים, חד עובדה. עדות של הרב יהודה על הרב יאיר אוריאל. אני זכיתי ללמוד אצלו הלכות חתנים. אז נקשרו לי דברים. האדם הזה היה רגיש כל כך לבני אדם, כמעט ואין כאלה דברים בעולם. האכפתיות, ההסתכלות, החשיבה, הכל, הכל הוא קולט. ואז קוראים בספרים הצדיקים, ואז אומרים, הוא היה מלאך. רבותיי, הרב יאיר אוריאל היה אדם, ישבתי איתו, למדתי איתו, ראיתי אותו אוכל ושותה והולך בלי כנפיים, עומד בתור לאוטובוס, בקניות. היה אדם לכל דבר ומלאך. שלם בתורה, שלם במוסר. וענב, אתה לא רואה דברים כאלה כמעט, אתה כמעט ולא רואה. כל פעם אני זוכר שהייתי מגיע אליו, הוא יושב בכיסא שלו שם, הוא היה רואה אותי מתקרב, הוא היה קם, עומד, אותו כבוד הרב, אני תלמיד. למה הרב קם? הוא אומר, חתן דומה למלך. מלך מגיע, עומדים, אתם מבינים? אני בכלל חשבתי בכיוון. הוא חשב על כל פרט, על כל דבר. זה מסילת ישרים, זה ספר מוסר. מוסר מביא את האדם להיות ישר. אז מה זה אומר? שכולנו מעוותים? התשובה היא כן. אנחנו נולדים ישרים, ואנחנו מתעקמים עם השנים. מתעקמים כי אנחנו לא צמודים לספר. אנחנו לא כותבים לעצמנו ספר. אנחנו פשוט גדלים על מה שאנחנו רואים מהסביבה, ולומדים מה מותר, מה אסור, כל אחד לפי מקומו, משפחתו, ענייניו, אבל הכל על רקע של רווח או הפסד. אני לא רוצה להפסיד, אז אני אעשה מה שאומרים לי. אבל ברגע שלא רואים אותי, מה אני עושה? מה שעשו. לכן המוסר הוא מעוות. לכן המוסר לא ישר. בעזרת השם, אנחנו נלך לאורו של הרב זצ"ל שכתב את הספר בשביל עצמו. התברר שהוא ספר שמתאים לכל אחד. ממנו אנחנו נלמד, נשאב מהבור של המים הזקים האלה, ואני כולי תפילה ותקווה שיהיו פה כאלה שישבו אחר כך מתישהו בערב, פעם בשבוע, יוצאו פנקס ויכתבו לעצמם ספר מוסך. כל אחד מה הוא צריך, בלשון שלו, בשפה שלו. ככה נהיה אנשים נאמנים לקדוש ברוך הוא, ישרים ומוסריים על פי האמת, ולא על פי בבא נוח. נוח, איש צדיק תמים היה. יש הדורשים אותו לשבח, יש הדורשים אותו לגנאי. איך אפשר? אדם שהתורה אומרת, איש צדיק תמים היה, אתה דורש לגנאי, איך? איך אתה, חכם גדול ככל שתהיה, תנא, אמורא, לא משנה, אתה, התורה אומרת, צדיק תמים. מי זה התורה? קדוש ברוך הוא. אתה אומר הקדוש ברוך הוא לא? יש בו גנאי? כן. כי בעולנות שבני האדם היה בו משהו לא תקין מוסרית. ולכן אפשר לדרוש אותו לגנאי בעניין הספציפי הזה. בהיבט הכולל הוא צדיק. בנקודה הזו גנאי. לא רשע. גנאי. גנאי זה קטע. מקווה בעזרת השם שהרב קוק יסייע בידינו להיות בבחינה של ויהיו בכל עת בגדיך לבנים. בלי כתמים, בלי לכלוך, כל טוב.